ברוכים הבאים לסליחה, זה לא מה שהזמנתי. פרק 39, פרק סולו, שם קצת קשה, שנקרא לשבת שבעה, אני לבד, שוב פעם בסדנה בחול, באלפים, בבד הינדלנג בגרמניה, סיימנו. לא יודע אם זה פרק מלא, אולי פודקאסטון, פרק קטן לפני שהולכים לישון או משהו כזה. יש איזה נושא שעולה כבר הרבה מאוד פעמים שחשבתי שאולי שווה להקדיש לו רעיון. לא להיבהל, זה לא קשור לשבעה אמיתית, אבל זה כן קשור לרעיון שלפעמים צריך לשבת שבעה על רעיונות. ובעיקר אני רוצה להתייחס פה לציפייה. אני פוגש אנשים בני 40, בני 50, בני 60, שבמשך עשרות רבות של שנים מנסים לחלץ או לקבל משהו מההורים שלהם שהם לעולם לא יקבלו. וזה מדהים לראות אנשים עוצמתיים, בעלי חברות, נשים עוצמתיות, אנשים מפותחים שממשיכים במשך הרבה מאוד שנים להתנפץ על איזה סלע הורי כזה, מתוך איזה ציפייה ילדית עמוקה, שסוף סוף מתישהו אני אקבל את מה שאף פעם בעצם לא קיבלתי מההורים שלי. וזה מדהים לראות שהאנשים האלה לא מצליחים לקלוט או לעצור לרגע לאיזושהי הערכת מצב שאומרת, הדבר הזה שאני כל כך חפץ, המילוי הזה, שאני כל כך רוצה לקבל מההורים שלי, ואני עושה מאמץ כל כך אדיר, כל כך הרבה שנים לקבל אותו, הדבר הזה לא יקרה. אני פוגש אנשים שבכל פעם שהם פוגשים את ההורים שלהם הם מושפלים בשולחן השבת. אני מדבר על אנשים מבוגרים והם נשבעים שדי זה לא יקרה יותר ועובר שבוע ומנסים עוד פעם ומנסים עוד פעם למצוא חן בעיני ההורים שלהם ושוב פעם מושפלים בשולחן השבת ושוב פעם מבקרים אותם ושוב פעם לא מרוצים מהם. ואנחנו רואים אנשים מבוגרים שמנסים להצטיין ולזכות בהכרה על ההישגים המקצועיים שלהם ומתקדמים ומתקדמים ואומרים אולי סוף סוף יהיה יום אחד שבו האמא או האבא שלי אולי שניים יגידו תשמע טל אנחנו כל כך גאים בך וזה פשוט לא קורה. יש כל הזמן שיפוט על הבחירות ועל המהלכים ובשביל מה. אנחנו פוגשים אנשים ש כל החלום שלהם זה להיות מוערכים כמו האח או כמו האחות שלהם. ושנים ושנים שהם מתאמצים להביא הישגים ולהיות הצד האחראי במשפחה והצד המטפל במשפחה והצד שנוטל שירות להורים. ועדיין ההכרה לא מגיעה, היא מגיעה דווקא מאיזושהי סיבה לאח השני. ואנשים האלה לא מתפכחים והם מתנפצים, זה הדימוי היחידי שיש לי. שוב ושום על הקיר הזה של התסכול שהם לא מקבלים את זה. יש בהם איזה חלק ילדי שאומר טוב זה עוד רגע זה יקרה. בשבוע הבא זה יקרה. בשנה הבאה זה יקרה. אבל זה לא קורה. אני יכול לתת שתי דוגמאות ככה מהשבועות האחרונים. אחת ילדה בחורה שנולדה והייתה אהובה על ידי האבא והאימא שלה וקיבלה את כל תשומת הלב. בכמה שנים הראשונות, גם מאבא וגם מאמא, עד שהילד נולד, עד שהבן זכר נולד, ובתרבות של המשפחה הזו, ובשנים שאנחנו מדברים עליהם, זהו, זה היה הכל. וברגע שהאח הזה נולד, כל תשומת הלב הופנתה אליו, ולמרות שהוא לא היה חכם כמוה, ולמרות שהוא לא היה תלמיד מצטיין כמוה, ולמרות שהוא עושה בלגן, ולמרות שהוא לא דפק חשבון, ולמרות שהיה צריך לחלץ אותו כל הזמן מצרות שהוא עשה למשפחה, עצם העובדה שהוא היה בן, זיקתה אותו במלוכה. והילדה הזו במשך הרבה מאוד שנים, ניסתה להחזיר את המעמד שלה, וככל שהיא התאמצה יותר, היא ויתרה על עצמה יותר, וככל שהיא ויתרה על עצמה יותר, היא ריצתה יותר ועשתה יותר, וככל שהיא עשתה יותר וריצתה יותר, הפכה שקופה בין ההורים שלה, ואם שיכה להתאמץ וצמצמה את עצמה, אז גם הרשו לעצמם לדרוך עליה, וככה ככל שהשנים נקפו, התסכול נשבר, אבל האסטרטגיה הזאת של בסוף אני אהיה מספיק טובה כדי לזכות בהכרה הזאת, בסוף האסטרטגיה הזו לא עובדת. והאישה הזו לא עוצרת, היא לא עוצרת לא בגיל 30 ולא בגיל 40 ולא בגיל 50, והכעס אל אחיה גדל והכעס אל ההורים גדל, והיא לא עוצרת לשאול את עצמה, האם יש איזשהו עתיד לדבר הזה, האם אי אקבל את מה שמגיע לי מההורים שלי. דוגמה שנייה, גם היא מאוד מאוד כואבת, עוסקת גם היא בילדה מאוד מאוד אהובה, לפני הרבה מאוד שנים, שלצערה הרב, לצער אמה, אבא שלה נהרג במלחמה, אבל הוא נהרג והשאיר את האם בהיריון, וכשהילד הזה נולד, הוא בעצם היה בבואה ישירה והמשך ישיר של האב, והאם בעצם מקדה את כל החיים שלה בילד הזה שהוא זר על האב. ולא משנה מה הילדה הזו עשתה, כמה היא הייתה מדהימה וכמה היא תמכה באבל של האמא וכמה היא הפכה להיות ילדה הורית, עדיין בשום שלב היא לא זכתה להכרה שהיא כל כך רצתה אותה. ולמה אני קורא לפרק הזה או לפודקאסטון הזה לשבת שבעה? כי כשאני מדבר עם האנשים האלה ואני רואה את העצב שלהם, אז תמיד יש בעצב שלהם איזה מימד של אבל. מימד של אבל שמסמל עצבות על חיים שלא חיו עד הסוף. חיים של מאמץ קבוע לקבל הכרה וסוף סוף רגע של אהבה מלאה מההורים. וזו הכרה ואהבה שלא מגיעה. ועם כל כמה שהדבר הזה נשמע מאוד מאוד קשה, והוא באמת מאוד מאוד קשה, וגם הטרמינולוגיה מאוד קשה, אני חושב שלפעמים הדרך היחידה לצאת מהלופ הזה, זה קצת לשבת שבעה. כלומר, להסתכל על ההורים, ולהגיע להכרה החותכת הכואבת, שאני מההורה הזה לא קיבלתי בעבר, לא מקבל בהווה, וגם לעולם לא אקבל את מה שאני כל כך מצפה לו וחסר לי לקבל אותו. ושהדבר היחידי הנכון לעשות הוא להתייאש, לבכות ואפילו להתאבל. והתרגיל שאני נותן הוא להתאבל 7 ימים על ההורה הזה שאף פעם לא יהיה לי, שהוא אף פעם לא יממש וימלא את הבור הזה שנמצא אצלי כל כך הרבה שם. ואולי אפשר לשפוט את זה כי כאילו זה אסטרטגיה של ייאוש, אבל מכיוון שהדבר הזה הומלץ ללא מעט אנשים בעבר, אנחנו יודעים להגיד שכשילד, ושוב כשאני מדבר על ילד, אנחנו מדברים על אנשים 40, 50, 60 וגם 65, ברגע שאני משחרר את ההורה, מתוך ההכרה שאני לעולם לא אקבל ממנו את הדבר הזה. אז ההורה מאבד את הכוח שלו עליי. אם אני ילד שכל הזמן מנסה לרצות ולשמח את ההורה שלי, והוא ממשיך לבוא אליי בטענות ומספר איך האח השני שלו מתקשר אליו מחול לשאול מה שלמה, כאשר אני פעמיים בשבוע מבקר אותו, מבשל לו ולוקח אותו לרופא. ברגע שאני מכיר בזה, שאני לעולם לא אקבל, ושהוא תמיד יחשוב עליי את הדבר הזה, בעצם הלברד שלו, ההשפעה שלו עליי, מבוטלת. ולא רק ההשפעה הרגשית שלו מבוטלת, הוא גם לא יכול להמשיך להתנהג אליי את אותה התנהגות. כי אם אני בעצם בפנימיות שלי אומר, אני עליך ויתרתי, אז המניפולציות, או המניפולציות של האשמה, והניפולציות של אני לא מרוצה עמך, או המניפולציות שאתה לא עומד בציפיות שלי, או בזה שאתה לא הילד שחלמתי שתהיה, כל המניפולציות האלה, המבקרות, בעצם מפסיקות לעבוד עבור ההורה הזה, גם אם זה באופן לא מודע. הוא לא יכול יותר ללחוץ על הכפתור. ולא רק שאני הפכתי או התחלתי לחיות חיים יותר ריאליים, כי אני מבין שמהסלע הזה לא יצא מים, והציפייה הזו שכל יום כואבת לי ושוחקת אותי נעלמת, אלא שזו גם לפעמים האפשרות היחידה להתחיל מחדש את מערכת היחסים הזו עם מאזן כוחות שונה. לא עוד פעם, כפי שהעשרות שנים אחורה, אני המרצה ואתה לא מרוצה, או אני המרצה ואתה אבא לא מרוצה. אני לא עוסק יותר בריצוי, ולכן אתה לא יכול להפעיל עליי את הכוח של האדם הלא מרוצה. לא עוד אני השם ואתה קורבן של זה שאני ילד לא טוב, אלא שאני מזכה את עצמי, ואני לא מנסה להראות שאני כן בסדר למרות מה שאתה חושב. והדבר הזה לא רק שהוא מאפשר לי להשתחרר, אלא הוא גם מאפשר לי לבנות בסיס חדש למערכת היחסים הזו. זה כאילו המסע ומתן הלא מודע הזה פתאום נמצא בנקודת משען חדשה לחלוטין, שבה יש לי חופש מלא מול ההורים שלי, אל מול ההורי הדמיוני הזה שלי שוויתרתי. בעצם אני מוצא עכשיו הורי אמיתי, ויש לי מערכת מאוזנת מולו. ולמרות שהדיבור הזה הוא דיבור מאוד מאוד מורכב, של אני בעצם, וזה התרגיל שאני נותן לתלמידים, אני מבקש מהם לשבת שבעה על הרעיון שהם יקבלו את מה שהם תמיד חלמו לקבל מההורים שלהם. זה בדרך כלל לא, העצב והאבל לא ממשיכים שבעה ימים, אבל הסימבוליות הזו של כן, אני בוכה על משהו שמת ולעולם לא יהיה. ברוב המקרים, דבר הזה מוליד חופש מאוד גדול, איזו הורדה של, אחרי העצב הראשון יש איזו הורדה של סלע מהלב, אני מבין איפה אני נמצא, כמו בכל אלה אבל, יש בסוף איזה רגע של השלמה, ואחרי הרגע הזה של ההשלמה, אפשר או לפחות יש פוטנציאל, להתחיל לבנות מערכת יחסים מתוך שורש שונה, לא שורש של צורך, לא שורש של פחד, לא שורש של ריצוי, אלא בן אדם שעומד על שתי רגליים יציבות, מבין מה הוא יכול לקבל מההורי שלו ומה הוא לא יכול לקבל מהם, ופשוט נאמן לעצמו בתוך הקשר הזה בלי לאבד את עצמו לדעת כדי לקבל את הדבר הזה שכל כך עשה. ברוב המקרים הדבר הזה מאפשר לקשר אחר לצמוח. אז מהו התרגול הרגשי? גם אם הדבר או האירוע אצלכם בחיים הוא לא כל כך דרמטי, עדיין אתם יכולים להסתכל על איזה חלק, איזה יחס שמעולם לא קיבלתם בעבר, אתם לא מצליחים לקבל אותו בהווה, וכנראה אחרי הרבה מאוד שנים אתם גם מבינים שלעולם לא תקבלו אותו בעתיד. רשמו את החלק הזה, רשמו מה לעולם לא תקבלו, ותתאבלו על זה, תנו לזה מקום, תבכו את זה, תתבאסו על זה, תכעסו על זה, תשחררו בסוף את הציפייה, תשחררו בסוף את ההורים שלכם, מאחריות לתת לכם את מה שלצערנו, פשוט מהסיבות העמוקות והלא מודעות שלהם, לא מסוגלים לתת לכם. תעשו את זה, שחררו את עצמכם מהציפייה, ושחררו אותם מאחריות. לפעמים זה פשוט הדרך היחידה לחיות באופן חופשי, למנוע קונפליקטים אינסופיים של תסכול והאשמות של ההורים, ולעיתים רבות, ואת זה אני אומר לכם מניסיון, זה משטח את השטח כדי להתחיל מערכת יחסים מנקודה הרבה הרבה יותר מאוזנת, ולפעמים זו דרך היחידה לעשות את זה. זהו, זה היה פרק קצר, מעריך של רבע שעה בלי לימור, מהאלפים פה, מחר תשים חזרה לארץ. מקווה שהפרק הזה לא מדבר אליכם, ושאין לכם את העניינים האלה, אבל אם כן, וואלה, תנסו את זה, עובד. זהו, נתראה בפרקים הבאים.